גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 266 נשמע איך גדולים מסיפורי חולים נתונים כדי לטפל בחולים אחרים. הרפואה המזרחית שמסייעת לטיפול באנדרומטריוזיס בשיחה המלווה בחלב שדורש תשומת לב, ועל הגנת מוצרי רשת מפני גורמים עוינים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס.
יצירת מאגר מידע לטיפולים רפואיים על סמך מידע שנמצא ברשתות החברתיות.
טוויטר בארץ הוא קצת פחות נפוץ מאשר בארצות הנחר, שם אנשים מצייצים כל הזמן. ובגלל שמספרים מה הם עושים, הם כל הזמן משתפים על העיסוקים שלהם, נוח מאוד ללקט את המידע הזה וללמוד עליהם. ללמוד עליהם הרבה מאוד דברים שמאפשרים אחר כך להשתמש במידע הזה כדי לעזור.
רפואה סינית לטובת הסובלות מאנדרומטריוזיס.
אנחנו ברפואה הסינית מסתכלים על אחת עם מישהי עם הכאב הממוקד. זה אומר שיש לה איזושהי תקיעות של דם, אנחנו קוראים לזה, זה משהו מאוד נקודתי. מול הבחורה עם הכאב המופשט יותר, שאנחנו מסתכלים על זה כתקיעות של אנרגיה. זה תהיה עבודה שונה.
והגנת מוצרי רשת מפני מי שמנסה לפגוע בהם.
זה גם באמת לאתר ולהבין מה צריך באזורים מסוימים, וגם לראות איך מצליחים לקחת את הטכנולוגיה, ולא משאירים אותה רק כטכנולוגיה, אלא מביאים אותה כבסוף איזשהו מוצר שיכול לעזור למישהו לעשות את העולם שלו יותר טוב.
שלום פרופסור גלעד רביד מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום לך.
שלום רב.
אתה לא פרופסור לרפואה.
לא.
ובכל זאת החלטת לשלוח ידך לכיוון הזה גם.
אז ידי עוסקת בענייני רפואה, אבל ידי יד מהנדס, וכמהנדסים אנחנו באים לפתור בעיות במגוון תחומים. זה יכול להיות ברפואה, זה יכול להיות בחקלאות, זה יכול להיות בהתנהגות אנשים. אנחנו באים למצוא, לעזור לאנשים.
אוקיי. המחקר שלכם נוגע לפיתוח של איזשהו אלגוריתם שיוכל להמליץ לאנשים על טיפול, אבל על סמך איסוף נתונים מאלגוריתמים אחרים שמתרוצצים ברשת, ברשתות חברתיות. אנחנו מדברים באופן ספציפי על טוויטר, או שגם על אינסטגרם, פייסבוק, אני יודע, טלגרם, דברים אחרים.
אז המחקר הזה, אם אולי קודם כל אני אגיד מי השותפים לו, אז השותפים לו זה מאיה שטמר, שעשתה את הדוקטורט על זה, ופרופסור ישראל פרמט, גם הוא שלושתנו במחלקה להנדסת תעשייה וניהול.
Okay.
המחקר הוא מחקר מדגים, אז ההדגמה נעשתה על טוויטר, ומרבית המחקר נעשה על טוויטר כי אפשר. טוויטר נתנו את המידע לאקדמיה חופשי.
לטוויטר יש הרבה מאוד מידע, לא כולו, או בוא נגיד, חלק קטן ממנו, אני חושב, או שאולי אני טועה, מתכנס למה שאתם מחפשים.
כן, אבל טוויטר, קודם כל טוויטר נותן את הכל, אז היה נוח לעשות את זה.
אוקיי.
טוויטר בארץ הוא קצת פחות נפוץ מאשר בארצות הנחר, שם אנשים מצייצים כל הזמן. ובגלל שמספרים מה הם עושים, הם כל הזמן משתפים על העיסוקים שלהם, נוח מאוד ללקט את המידע הזה וללמוד עליהם. ללמוד עליהם הרבה מאוד דברים שמאפשרים אחר כך להשתמש במידע הזה כדי לעזור להם.
שנייה, פרופסור, אתה מתמקד באותם אנשים שסובלים מאותו סוג של בעיה?
במחקר הזה, כן.
זאת אומרת, אתה כבר יודע על מי להסתכל כדי להגיד ממה שהוא מספר לי, משם אני לוקח?
במחקר הזה, כן. אני מחפש את האנשים ספציפית שחולים, במקרה הזה במחלות מעי דלקתיות. לשם המחקר, חיפשנו גם אנשים שאמרו שהם, לא שאמרו, אלא שאין לנו דיווחים שהם חולים, כדי שתהיה לנו קבוצת ביקורת, כי רצינו להשוות האם הם מדברים על אותם דברים, נגיד.
אוקיי. מצאתם אותם בקלות, כי אני מניח שעל זה יושב שדה המחקר, כדי להסתכל על ההתנהלות שלהם ולהבין מה עושה להם טוב, מה גורם להם לתחושות כאלה ואחרות?
מצאנו די הרבה דיבורים על מחלות מעי דלקתיות. מתוכם ניתן לברור את האנשים שחולים יחסית, אני לא אגיד בקלות, אלא באמצעות מתודה שפיתחנו, משאר הגופים שמדברים על מחלות מעיד על הקטיות, אבל כן, יש שיח ער על העניין, כי הנושא שבחרנו הם למחקר, הרבה אנשים נוטים לא לדבר עליו בחיי היום-יום, כי הוא מביך, כי הוא לא נעים, כי הוא עוסק בהרבה דברים פרטיים, ובטוויטר, בחסות האנונימיות כביכול, או הכתיבה מול המסך של המחשב או הטלפון, נוח להם לשתף.
רגע, אני פה מוכרח להיכנס לנועל השגרתי של, של, של הרעיון. שאלת המחקר נגעה להיבט ההנדסי או להיבט הרפואי?
להיבט ההנדסי. להיבט איך אפשר לעשות את זה, איזה מידע אפשר לקבל באמצעות איגום הרבה מאוד ציוצים של הרבה מאוד אנשים, כדי לעזור לרפואה, לעשות רפואה טובה יותר.
לא היה איזושהי לא הייתה איזושהי שאלה שהיא קצת יותר ממוקדת, זאת אומרת, להסתכל על רמה מסוימת של, של ציוצים או של מילות קוד בתוך הציוצים האלה, ואז, ומשם להגם אותם?
אז השאלות הממוקדות יותר לא נגעו למילות המפתח. המילות המפתח הם היו הדי סטנדרטיות, כמו מחלת מעי דלקתית, קרון, קוליטיס ונגזרותיהם.
Okay.
השאלות הממוקדות היו איך אני יכול למצוא אנשים מתוך כלל הציוצים על IBD. האם השיטה ההנדסית של לנסות לסווג כל ציוץ בנפרד, עדיפה על שיטה שבה אני מאגם את כל הציוצים לטקסט אחד, ומסווג אותו. שאלות מהסוג הזה הם היו.
נדמה לי שכשאתה בונה פה את שדה המחקר, אתה עושה אותו בצורה קצת פחות זהירה ממחקרים אחרים, כי אתה אומר, אני לא אלך למאגר מידע של איזשהו מרכז רפואי, או איזשהו משרד בריאות באיזושהי מדינה, או בקבוצת מדינות, אלא אני אסתמך על העדויות של האנשים עצמם.
נכון, כי אני רוצה לדעת את הפרספקטיבה של האנשים, איך הם רואים את המחלה או את, את מה שיש להם ומה הם מדווחים עליו.
אתה יודע למה אני שואל את השאלה הזאת? כי לתחושתי, בנקודה הזאת אתה גם יכול לבנות איזשהו מכשיר שידע לזהות מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. כי אתה יודע, יש כאלה שיגידו, אני חולה, אני חולה, אבל הם היפוכונדרים. ויש כאלה שהם באמת יגידו, אני חולה, והם באמת חולים.
אז במחקר הספציפי הזה, בגלל שמדובר על מחלה מאובחנת, מרבית החולים הם באמת חולים.
שדה המחקר, אמרנו, בנוי מאנשים שאתם מקבצים דרך האינסטגרם, אתה שואל, דרך הטוויטר, אתה שואל אותם אם הם רוצים או לא רוצים?
אז לא דיברנו עם האנשים בכלל, כי טוויטר כולו פאבליק. הסתכלנו על ציוצים שהם פאבליק, אפשר באמצעות גוגל למצוא אותם. במהלך כתיבת המאמרים, כשרצינו לצטט מישהו, אז הלכנו לבקש את רשותו, למרות שלא היינו חייבים.
אתה יודע, זה
כי
שאלה...
אתית זה חשוב יותר.
זהו, אתה יודע, זו שאלה עומדת לי על קצה הלשון, ואתה פרופסור. פה אתה צריך לתת איזשהו תיקוף מאוד מאוד משמעותי לתוצאות המחקר בסוף. זה אפשרי? מבחינה אתית.
מבחינה אתית אין בעיה. מבחינה אתית, חוקרי אינטרנט מסתכלים על מה שציבורי כציבורי ואפשר להשתמש בו.
אוקיי.
יש פה כן שאלה אתית שאני רוצה לברוח ממנה, אבל אני אשים אותה על השולחן.
אתה יודע, היו כמוך עוד רבים אחרים ש... אוקיי.
והשאלה האתית מתייחסת אולי מחקר מאוד ישן בזה, שנקרא גיידר. אם אתה יכול לקחת את טוויטר ולהגיד על אנשים, אתה עם קרון, אז אולי אתה גם גיי, אולי אתה גם ימני, אולי אתה... כלומר, לסווג אותם לכל מיני דברים. זו שאלה אתית... אמיתית, אבל...
להפוך אותם לחשודים.
לחשודים, נכון.
בדיוק, בעוד הרבה דברים.
מאלה לחשודים, אבל אולי מאשימים כבר. כלומר, אולי גם להגיד, אתה כזה, כי זיהיתי אותך ככזה.
איך אתה מחבר בין שאלת המחקר לתוצאה שאתה רוצה להגיע אליה? בקצה אתה בעצם מעוניין לייצר אלגוריתם שיברור גם את האנשים, גם את התשובות, וגם את הספר הפעלה שאתה תרצה לכתוב, אחרי שתאסוף את כל הנתונים. ספר הפעלה לחולי מחלות מעיים, לצורך העניין.
אז מה שמעניין, וזה אחת הסיבות הנוספות שמחלנו את המחלות מעיים, זה שהספר הפעלה שעד היום נכתב הוא מאוד כללי. הוא מדבר על כל חולי מחלה מסוימת, מחלות המעיים יש כמה. ואנחנו רוצים שלא יהיה ספר, אנחנו רוצים שיהיה ספר לגלעד, וספר לרמי, וספר להוא, וספר לזה, וכל אחד יהיה לו ספציפית מה שמתאים לו, מה שלא מתאים לו. הדרך הטובה ביותר לתקף את זה, היא לחבור חזרה לרופאים, ושואל, האם זה מה שקורה באמת? האם באמת יוגה עושה לך טוב?
אוקיי. אבל זה סוג של טיפולים שאפשר להמליץ עליהם לכל אחד, או שאתה גם אומר, רגע, אני פה הולך, עולה 2, 3, 4 לצורך העניין גם 10 שלבים, זה כבר מעמיד את עצמי בתור, בוא נגיד, אולי לא הרופא המשפחתי, אבל רופא שקצת מתמצא בתחום הזה ויודע מה להגיד לפציינט.
אז בכוונת מכוון, נמנענו מלהמליץ המלצות רפואיות, או ללכת לכיוון הרפואי של תרופה X, תרופה Y. התעסקנו בעיקר באורח חיים. אורח חיים זה מה אני אוכל, מה אני שותה, איזה ספורט אני עושה, אם אני עושה בכלל. כי שם הרפואה, לא רצינו להיכנס לענייני תרופות והמלצות.
אתה הולך לתחום של רפואה מונעת, אם ככה.
לא
מונעת. רפואה מסייעת.
רפואה מסייעת, אורח חיים מסייע.
אוקיי.
ועד היום, מרבית ההמלצות שאנחנו מוצאים, הן המלצות שידועות לחולי IBD, כמו להימנע מקרוב. ג'ינג'ר עושה טוב. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, שאנשים מדברים על זה.
אני רוצה להבין פה איזשהו דבר. העובדה שאתה לוקח את זה לכיוון הזה דווקא, נשען גם על איזשהו מחקר שאומר שאורח חיים מסוים מאפשר אריכות ימים ואיכות חיים לחולי מחלות מעיים?
הוא מאפשר להם תקופות של רגיעה.
קודם כל כן או לא, ואחר כך. לכיוון התקופות של רגיעה.
כן, אני חושב שכן.
אוקיי.
כי ידוע על מחלות מעי דלקתיות שיש תקופות של רגיעה ושל התפרצות.
אוקיי.
אורח חיים נכון, וכל אחד יש לו את האורח חיים הנכון עבורו, מאפשר להם תקופות רגיעה ארוכות יותר.
אוקיי.
מחלות מעי דלקתיות, בשונה אולי מקרים אחרים, כמעט ואי אפשר לרפא, למרות שגם יש התנגדו למשפט הזה, אבל רוב החולים הם חולים כרונית במחלת מעי דלקתית, ואורח חיים הבריא עבורם הוא עוזר מאוד לתקופות רגיעה ארוכות יותר. חלק מהדברים נכונים לכולם. כלומר, כנראה, או אפשר לקבל את הטענה שיוגה תעזור לכולם להירגע ולהיות שלמים יותר, וככה גם פעילות כושר כזאת או אחרת, ואכילה יותר קרובה לטבע. זה דברים שנכונים לכולם, אבל הם נכונים אחת כמה וכמה לחולי חון, שאם הם לא יקפידו על זה, תהיה להם התפרצות של המחלה, שכוללת אשפוזים וטיפולים רפואיים וניתוחים ובעיות אחרות.
באיזה שלב של כתיבת חוברת ההפעלה הזאת אתם נמצאים?
אנחנו חושבים בשלב
זאת אומרת, אחד. המחקר הסתיים פה?
המחקר הסתיים.
אוקיי.
מאיה חקרה, פרסמה ומתקדמה, אבל אנחנו עדיין לא בחוברת ההפעלה, אנחנו עדיין בשלב של זיהוי החולים מתוך בליל הציוצים שקיימים, זיהוי אורחות חיים, טובים כן, טובים לא, ומה אנשים חושבים עליהם.
אז בוא שנייה ננסה לבודד מקרי בוחן. נניח, קודם כל, ממה סובלים חולי מחלות מעיים? אני יכול להבין כאבי בטן, אוקיי, אולי צואה דמית או משהו מהסוג הזה, אבל יש עוד דברים?
יש מגוון גדול מאוד של סימפטומים.
אוקיי. משהו שבאמת מקשה עליהם. כאבי בטן זה, נלך על הטסט קייס הזה.
כאבי בטן של שולים, הקאות.
קח את זה, כלומר, הוא סימן, אתה סובל מכאבי בטן, הוא סימן כן, מה תמליץ לו?
לא, אני לא שואל אותו שום דבר.
לא, אתה ראית, בסדר, אוקיי, אתה לא שואל אותו, הוא כתב שהוא סובל מכאב.
הוא כתב בעבר שהוא חולה IBD.
ושהוא סובל מכאב בטן.
ושהוא סובל מכאבי בטן, אבל פחות מעניינים את הסימפטומים שלו.
לא, אני רוצה לדעת מה תמליץ לו עכשיו. זאת אומרת, האם אתה תשלח אותו לעשות פעילות גופנית מסוימת, או לאיזושהי חוויה מסדירה לצורך העניין?
אז החלום הרחוק, שיום אחד גם נגיע אליו, זה שכשהוא אמר, הוא סימן, אני חולה במחלות מעי דלקתיות, והוא סימן אוסף של פעילויות שעשו לו טוב ורע, אני אוכל להמשיך עם עוד 5 דברים שעשו לו טוב ויעשו לו רע. אנחנו עוד לא שם. היום אנחנו יודעים לו באופן כללי, מרבית החולים שזהינו, שמדברים על קרון, דיווחו שיוגה עושה להם טוב.
אוקיי. זה בהיבט הזה, אבל אתה מקבץ מספר נתונים שאתה אומר, אוקיי, כואב לו הבטן, יש לו איזה בעיות בידיים, בגפיים, נשלח אותו ליוגה? או שאתה ישר יודע, אם יש לו מצבים כאלה, נשלח אותו ליוגה.
אז אני רוצה להיות מסוגל להגיד לו, אמרת שא' עשה לך טוב וב' עשה לך לא טוב, אז תלך ליוגה.
אתה מדבר על אותו חולה, אבל בוא...
על אותו חולה.
אז זהו, אבל אנחנו צריכים לקחת את החולה שלידו. אתה יודע, זה שחי, בוא נגיד, אתה בדק את החולה מקנדה, אני מדבר על חולה מארצות הברית עכשיו, או חולה מישראל לצורך העניין.
אז אנחנו הסתכלנו על כלל עולמי, לא הסתכלנו על הגיאוגרפיה של החולים.
Okay.
אני מעריך שרובם, אני לא מעריך, אני, כולם הם, הם דוברי אנגלית, כלומר, הסתכלנו רק על okay, ציוצים זה... באנגלית. רובם אמריקאים, אני חושב. Okay. כלומר, אני יודע.
ואתה יודע להמליץ להם על טיפול מסוים. תשמע, אני רוצה ככה לשאלה האחרונה להתקיל אותך. זה נראה לי רק החלק, רק מה שנקרא קצה הקרחון, אבל במקרה שלנו, למרות שזה בלתי אפשרי, זה קצה הקרחון התחתון, כי אתם מכוונים לדעתי, למשהו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אתה אומר, אתה מכוון לבניית איזשהו אלגוריתם שיוכל לאסוף נתונים, לא רק מחולי דלקות, כלומר, מחולי מחלות מים, גם מדברים אחרים.
ודאי. הרעיון הוא, במחקר הזה היה להוכיח התכנות, אבל החלום הגדול, או הרעיון הגדול, שמסדר את כל העניין, הוא להשתמש בדיווחים אישיים אמיתיים של אנשים שביום יום בזמן אמת מדווחים על מצבם. ולהמליץ להם מה יעשה להם יותר טוב.
אלא אם כן קוראים...
וזה אנחנו פה לעשות יותר טוב.
אלא אם כן קוראים להם DT. ואז אתה שם, שם את הדיווחים שלהם בערבון מוגבל.
חלק מהעניין זה לזהות מה, מה הם
בגלל זה
דיווחי אמת ולא.
זהו, בגלל זה שאלתי באיזה מקום אתם נמצאים.
אז אני אתן אולי דוגמה אחת. בחלק אחד של המחקר, הסתכלנו על מיזם שהיה נקרא MyIBD History, שבו אנשים התבקשו לצייץ את ההיסטוריית מחלה שלהם.
נענו לכם.
בציוץ אחד, לא, זה היה מיזם קיים, אספנו את הציוצים האלה וצידרנו, ולא ניכנס לכל המתודה המחשובית שעשינו, אבל נגיד אנחנו רואים בציוצים האלה, שנשים מדווחות הרבה יותר, שהן סובלות מ... התעלמות או מיחס מזלזל מהרופאים או מגילוי מאוחר יותר וכאבים רבים יותר עד לגילוי של המחלה שלהם. זה מידע חשוב שיכול לתרום מאוד לרפואה מגדרית.
כן.
יש פה בשר, יש פה תקווה ויש פה יכולת, הוכחנו יכולת שצריך להמשיך ולקחת הלאה.
פרופסור רביד, אנחנו יכולים ללכת לעוד הרבה מאוד מחלות אחרות, אבל בוא נעצור במחלה.
העיקר שנהיה בריאים.
בדיוק, נעצור במחלה הזאת. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום גבריאלה אלסנר, ממכבי טבעי, שלום לך.
שלום רמי.
השם משפחה אמרתי אותו נכון?
אלסנר, כן.
בסדר, אוקיי. וממכבי טבעי זה כבר אומר שזה לא הרפואה השגרתית שמטפלים בה, נכון?
נכון.
אוקיי. סיפרת לנו שאת מרפאה בשיטות טיפול מהמזרח, יפן, סין, כאלה. ההתמקדות שלך היא בטיפול במחלה שנקראת אנדומטריוזיס, שזה מחלת נשים, אני יכול להבין בדרך כלל. אולי תגדירי אותה קודם כל מה זה.
נכון. אנדומטריוזיס זאת מחלה שסובלות ממנה בין 8-10 אחוז מנשים בגיל הפוריות. זאת אומרת, אמרנו שגיל הפוריות היום הוא בין 11-40, אז כל אישה עשירית בערך סובלת מהסיפור הזה.
זה נכון, זה נתון כלל עולמי, ישראלי, מזרחי או מערבי או מה?
אירופאי.
אירופאי, אוקיי.
אנדומטריום בעצם, זרירית הרחם, וברגע שהיא קורה איזשהו מצב, וסת אחורית, או כל מיני דברים, לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע, חלק מרירית הרחם, או תאים דמוי רירית הרחם, יוצאים מהרחם ומתיישבים במקומות אחרים בגוף, כמו בשחלות, באזורים מסוימים באגן, לעתים גם במעי. ואז כשיש וסת, הנגעים האלה מתנהגים בדיוק כמו הווסת ומייצרים הרבה כאב, והם גם לא יוצאים מהגוף, אז הם יוצרים דלקת. ועם הזמן, ככל שיש יותר דלקת והם לא יוצאים, הם יוצרים גם מדבקויות. ואז אנחנו יכולים לראות המון כאבים, יש נשים שמתארות סבל מאוד גדול, אפילו שפוגע להם באיכות חיים, לא יכולות ללכת לעבודה בזמן הביוץ, בזמן הווסת, ו-30% בערך, זה עניין של גם איפוריות.
זה מחלה שיכולה להביא לתוצאות קטלניות גם בשלבים מסוימים, אם היא מתפתחת קצת יותר מדי ממה שמותר לה?
תגדיר קטלניות.
מוות.
לא, אנחנו בעיקר מדברים על פוריות וכאבים חזקים, זה לא, לא שמעתי על מוות שקשור לזה, במיוחד בגלל שאפשר להיכנס גם בניתוח הלפרוסקופי, ולראות כן. מה קורה שם ולהסיר את הדברים.
תראה, בדרך כלל בשלב הזה אני שואל את שאלת המחקר, אבל אצלך זה יותר דברים שאת מייצרת לצורך טיפול, זאת אומרת, לאגם כמות גדולה של מידע כדי, כדי להביא סוגים שונים של טיפולים לאנשים, לנשים שסובלות מזה. אבל אז נלך רגע למקום אחר, למקום של האבחון, בסדר? אישה שמגיעה אלייך ואומרת, גבי, אני מתה מכאבים, זה זה. איך את יכולה לאשר לה את זה?
אוקיי. אז בואו נעשה רגע, נעשה רגע הפרדה. אנחנו עכשיו מדברים...
רגע, כשאני אומר זה זה, כדי שלא יגיד, לא יחשבו שאני לא יכול להגיד את המילה הנוראית הזאת, אז זה נקרא אנדומטריוזיס.
נכון, אוקיי. נכון.
אז אנחנו מדברים על...
אמרנו שאנדומטריום זה רירית הרחם, ואם כן. אנחנו מוסיפים את האיס, זה דלקת. אז עכשיו יהיה לך יותר קל, נכון?
בדרך כלל זה מחלה יוונית כזאת. מחאלה יוונית.
בדיוק, כן. משהו כזה. אז רגע, אני רוצה להפריד. אנחנו מדברים עכשיו דרך מכבי טבעי, ואני נמצאת במרפאה בתוך מחוז מרכז של מכבי עצמה, במרפאת השלום בתל אביב, ושם אנחנו, מכבי טבעי, עובדים בתוך המקום הזה. במקום הספציפי הזה יש רופאים של אנדומטריוזיס, שהם שולחים אלינו כבר עם ההבחנה. עכשיו, מה שיפה אצלנו, או יפה, מגיעה אלינו מטופלת, ואני שואלת אותה, אוקיי, איך אני יכולה לעזור לך? למה באת לפה?
לא, את מבינה שאני שאלתי אותך אם זה, בעיקר אם מדובר בחברה שלך או משהו כזה שמגיעה ואומרת, גבי, אולי אני כזאת...
זהו, בגלל זה רציתי להפריד. כשהיא באה אליי למרפאה הפרטית, אני שואלת אותה שאלות, מה המונח, אם קוראים לזה אנדומטריוזיס או מילה אחרת, זה לא משנה. אבל יש לזה תסמינים ש... שלי קל לעבוד איתם. אז במרפאה במכבי טבעי הם מגיעים כבר עם ההבחנה, ואם הם לא מגיעים עם ההבחנה, אז זה בעיקר כאבים מאוד חזקים סביב הווסת או הביוץ. או בבטן תחתונה, יכול להיות גם גב תחתון, אגן, כל מיני דברים כאלה.
תראי, נדמה לי שהרפואה השגרתית הייתה נותנת פה במקרה הזה קצת כדורים, אנטיביוטיקה או משהו כזה.
אנטיביוטיקה לא קשורה פה.
או לא אנטיביוטיקה, דברים אחרים. את אומרת, רפואה שהיא קשורה דווקא לדיקור סיני למשל, יכולה להועיל כאן.
נכון.
באיזה אופן?
אוקיי, אז בוא רגע נחזור לשאלה ששאלת מקודם, על איך אני מזהה את זה. כאבים קשים יש להרבה נשים, אבל יש גם נשים שחוות כאבים קשים ברמה שהן לא יכולות לתפקד בימים של הווסת או בימים של הביוץ. לא קשור לפינוק ולא קשור לעצלות ולא קשור לשום דבר. זה ממש קשור לקושי מאוד גדול.
לא קשור לפיברומיאלגיה שלפעמים...
לפעמים אחר כך זה קשור אחד לשני. מישהי שחולה לאורך זמן יכולה להיות גם חולה בפיברומיאלגיה, בגלל שזה קשור לדלקת ותשישות וכל הדברים האלה.
אז הרפואה הסינית יכולה בצורה כלשהי לטפל בתסמיני כאב עיקריים, כלומר, גם מהסוג הזה?
בהחלט. מה שיפה גם ברפואה הסינית זה שאני רוצה לדייק מהו סוג הכאב. יכולה לבוא אליי מישהי עם אנדומטריוזיס ולספר לי שמאוד כואב לה בצד ימין, מראה לי כאב נקודתי, ואומרת כשאני נוגעת בו זה מחמיר. מישהי אחרת שתגיע ותספר לי על הכאב, היא תגיד שזה כאב עמום, תצביע לי על כל הבטן התחתונה והגב התחתון, וכשהיא שמה משהו חם זה מטיב. שתיהן סובלות מאוד מכאבי מחזור, אבל שתיהן תהיה עבודה אחרת. כי לשתיהן יש כאב, אבל אנחנו ברפואה הסינית מסתכלים על אחת עם... מישהי עם הכאב הממוקד, זה אומר שיש לה איזושהי תקיעות של דם, אנחנו קוראים לזה, זה משהו מאוד נקודתי, מול הבחורה עם הכאב המופשט יותר, שאנחנו מסתכלים על זה כתקיעות של אנרגיה. זה תהיה עבודה שונה. הם שניהם סובלות מאנדומטריוזיס, זה תהיה עבודה שונה.
אני רוצה להגיד שזה קרמה או חוסר קרמה במקרה הזה, או שהצ'קרה שם לא פתוחה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת לפני שניכנס ממש לדרך שבה דווקא הטיפול הזה נותן את העזרה. מחלות כאלה גורמות או מחזקות תופעות אחרות שקיימות בגלל הכאבים. כלומר, כשיש כאבים, אז דברים אחרים מתחזקים. למשל, אני יכול לחשוב על טראומה, אני יכול לחשוב על כאבים שהם נגרמים כתוצאה מאירועי עבר שבהם הבן אדם סבל מכאבים. גם לשם זה הולך?
כן. שוואי, שאלה מעולה. במיוחד לאור מחקר שאני שלחתי לך עוד כשדיברנו בהתחלה, הקשר בין טראומת ילדות לאנדומטריוזיס.
אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על טראומה, במחקר זה היה טראומה מינית, טראומה פיזית והזנחה משפחתית. עכשיו, לי מאוד מאוד חשוב להבהיר שטראומה מבחינת הגוף זה לאו דווקא משהו שקורה לנו או טראומה מינית. טראומה יכולה להיות גם מישהי שמסתכלת על משהו וחובה טראומה, או כל דבר שקורה לנערה או לילדה.
הלם קרב גם יכול להיות טראומה, וברוב המקרים זה לא משהו שאתה סופג באופן גופני,
אלא באופן נפשי. בדיוק, בדיוק. אז תחשב על ילדה, בת 12 למשל, שהיא בתחילת גיל ההתבגרות, מאוד קשה לה עם הגוף שלה, כל הגבולות שלה מאוד שמורים וקשה לה אפילו עם עצמה, מספיק שמישהו נוגע בה לא נכון, או מדבר אליה לא נכון, היא חובה איזשהו משהו ש... עובר את כל המגננות שלה, את כל,
כל המחסומים
שלה, אבל היא גם לא יודעת לדבר על זה. היא לא משתפת אף אחד.
זאת אומרת, היא שומרת, מדחיקה את זה, ואז במקרה מתפתחת אצלה המטריוזיס?
מתפתחת אצלה תקיעות. בהתחלה זה לא אנדומטריוזיס אפילו, זה תקיעות.
אוקיי.
תקיעות מסוימת שהיא לא מצליחה לאבד אותה. רגשות זה משהו נהדר, אבל אם אנחנו יודעים לקחת אותם, להפיק מהם את מה שהם היו צריכים לעשות ולשחרר. אבל ברגע שאת לא מדברת, או זה נכנס לך במקום שזה מטלטל את מי שאת, ואת לא מדברת, זה יוצר תקיעות. אז יש לך תקיעות בגוף.
ואז את באה לטפל בעצם בכאב ובסימפטומים שלו.
נכון.
עכשיו, אני פה חושב שזה המקום להגיד בדיוק איך הרפואה הסינית מטפלת בכאב. את הרי, בואי נגיד, זה צמחי מרפא, בסדר, אנחנו עוד יכולים להבין. אבל אצלך מדובר גם כן במחתים,
נכון,
בסיכות,
נכון.
שרק ההכנסה, שעברתי פעם טיפול כזה, אני לא חוזר לשם, אבל...
מה אתה אומר? למה? כי כאב?
כן, כי פשוט ראיתי כוכבים במקום ראשים של סיכות.
אז זה רפואה סינית מסורתית, מה שעשו לך.
הבנתי, יכול להיות. אבל את מכניסה, הטיפול הזה נעשה בצורה כזאת ש... את יודעת מה, אני אפילו לא יודע איך תופרים את הבן אדם עם סיכות. מה הוא עושה? מה זה עושה לו בעצם?
אז בוא נדבר רגע על איך נראה טיפול.
כן,
אוקיי. כן? לפני המחתים.
לפני המחתים שנתקעו בי,
בדיוק. מגיעה המטופלת, ההבחנה היא אחד הדברים הכי חשובים, לפני המחתים.
שאלתי בשאלה הראשונה.
בדיוק. מאוד חשוב לי, אני חוזרת לזה שוב, אם זה כאב נקודתי, כאב רחב, אם זה מלווה בעייפות, מלווה בחום, מלווה בקור, זה דבר ראשון, 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 ההבחנה. ואז אנחנו מגיעים לטיפול. אני עושה רפואה יפנית, שזה קצת שונה. לומדים רפואה סינית בשביל זה, אבל עוברים משם לרפואה יפנית. אני בודקת לשון. אם אתה תסתכל גם על השון שלי וגם על השון שלך, כל השון נראית אחרת. יש אזורים בלשון שדרכם אני יכולה להבין מה המצב שלה, אם היא עייפה, אם יש חום פנימי, אם יש תקיעות.
אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי, אתה צריך לשון חלקה.
בסדר, אז צריך לראות איך זה נראה בדיוק.
אוקיי.
אני מסתכלת על הדופק. ברפואה סינית, לדופק יש המון, המון הבחנות. אנחנו לא רק רואים אם זה מהיר או איטי. יש לנו עמדות מסוימות, ואנחנו, דרך הדופק אפשר לראות הרבה דברים. ואני ממששת את הגוף. יש לי נקודות רפלקס. אני נוגעת בגוף, בבטן. כל אישה תגיד לי מקום אחר שכואב לה, בצוואר יש לנו ממש רפלקסים שאומרים לנו מה המצב, ומה מצב התקיעות
בדרך
אפילו.
בדרך כלל תגובה עצבית.
נכון, אוקיי. אז כל אחת לוקחת את זה למקום אחר.
אוקיי.
ואז דרך התשאול, הלשון, הדופק והרפלקסים שבדקתי, אני יכולה להתחיל לעבוד. ואז אני שמה מחתים. עכשיו, למשל, בוא נחשוב על להזיז את הזרת הקטנה שלנו. הזרת הקטנה שלנו כדי שהיא תזוז, היא צריכה אישור מהמוח, המוח לאשר ולהחזיר את האישור כדי שהיא תזוז. נכון? הכל עובד עם העזרה של המוח. וזה מה שהנקודות האלה בעצם עושות. אני נוגעת בנקודות מסוימות שדרך צמתים מסוימים בגוף ועבודה של נקודה אחת עם נקודה אחרת, המערך שלהם, הקומינציה שלהם, עובדים דרך מערכות מסוימות במוח, דרך ההיפופיזה, דרך המערכת הסימפתטית, דרך צירים של נוירולוגים, דרך צירים של מערכת העיכול, ועוזרים לנו בעצם לטפל בבעיה.
אם היית צריכה לתאר את העבודה שהמחתים האלה עושות, הן מושכות החוצה את הכאב, הן נוגעות,
לא.
נוגעות, רגע, שנייה, אני מנסה להיות צייר כרגע.
Okay.
הן נוגעות בנקודות מסוימות וזה משפיע באופן עצבי במקומות אחרים, כמו נניח רפלקסולוגיה, או איך זה עובד?
אוקיי, אז יש כל מיני דברים. זה יכול להיות גם בעניין העצבי. אנחנו לא מוצאים שום דבר החוצה. זה באמת לא רוח כזאת.
זה לא דיבוק.
לא, זה לא דיבוק.
אוקיי.
אנחנו כן מתעסקים בעניין העצבי, בעניין של הנאה של דם, בעניין של גידים ורצועות.
גבי, ברשותך, חצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות, ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
את אמרת, היא נמצאת בתקיעות. זה אומר שברגע שאת מכניסה מחט כזאת, היא אמורה לשחרר איזה שהם עצבים כדי להחזיר אותם לפעולה, כאילו, כלומר, לגרות אותם ש...
או שהם תקועים בצורה... לא, עצבים שמתו ו...
לא יכולים... לא,
אבל יש לנו, נגיד, תקיעות בבטן. משהו במערכת העיכול לא זורם כמו שצריך. אז אנחנו דרך המחטים האלה באותו רגע יכולים לגרום לפריסטלטיקה אולי להיות יותר טובה. לחימום של האזור כדי שיהיה יותר טוב. אנחנו רואים מה הבעיה, ודרך זה אנחנו שמים את המחטים, שזה עבודה... אחרת מאשר הצמחים, קצת שונה, ועובדים על הדלקת שנמצאת, על התקיעות הזאת שיוצרת את הדלקת, ואנחנו מייצרים יותר תנועה, ומפרישים גם קורטיזול כדי לעבוד עם הדלקת.
שמים יותר ממחת אחת במקום אחד, נכון?
כן.
איזה תמים אני,
בקטע הזה. לא, זו שאלה מצוינת, כי יש...
אני פשוט לא מכיר את זה, אז...
יש אסכולות ברפואסין ששמים מחט אחת או שתיים, זה אסכולה אחרת, אני שמה יותר.
אני רוצה ככה בקצה לשאול אותך, לשאול לגבי השאלה שהתחלתי איתה. מתי לחשוד? זאת אומרת, אוקיי, אני, לא אני.
אתה לא לשמחתך.
אני לא יודע, יש לי דברים אחרים, אבל את יודעת, יש תחושות בטן וזה, מתי לחשוד?
ילדה צעירה, זה כשיש כאבי בטן מאוד מאוד חזקים, שמשתקים. הרבה פעמים יכול לבוא עם הכאבי בטן האלה גם בעיות במערכת העיכול, כמו יציאות רכות בזמן הווסת.
שלשול וכאלה.
כן, או משהו מתחלף בין, זה יכול להיות.
יכול זה יכול גם להשפיע על המערכת הרגשית?
בטח.
כמו כל כאב?
בטח והפוך, והפוך. המערכת הרגשית, כמו שדיברנו מקודם, יכולה להשפיע על אנדומטריוזיס, ואנדומטריוזיס בגלל שהיא מחלה כרונית, אז בוודאי, כל מחלה כרונית יכולה להשפיע על המערכת הרגשית.
כשאת מדברת על המחלה הכרונית, היא כזאת שלא ניתנת לריפוי.
לא ניתנת לריפוי, כי היא מושפעת הורמונים. הרבה פעמים בהיריון אפשר להרגיש הרבה יותר טוב, כן, את המעבר הזה של האסטרוגן, ובגיל המעבר אנחנו גם משתחררים מהעול הזה, אבל בהחלט כרונית זה כל...
כל מערך, כל מחלה שלא לא נפטרת מעצמה.
במקרה של אנדומטריוזיס, זה לכל תקופת הפוריות שלך.
הפוריות. יש, אני כאן אתן לך יד חופשית, יש עוד איזשהו עניין ששווה לשים אותו בשיחה, כדי לגרום לנשים להבין מתי ולאן כדאי לפנות בקטעים האלה?
כן, אז שוב, נשים צעירות זה כאב מאוד חד, לא כאב כזה שאת לוקחת כדור והולכת למיטה, זה בסדר, אבל כאב כזה שגם אם את לוקחת כדורים, את לא מצליחה לתפקד בימים של הווסת, הימים של הווסת הם כאלה שאת לא מתכננת שום דבר, יציאות חריגות, לפעמים גם בעיות בדרכי שתן, אצל מבוגרות יותר אנחנו נראה לפעמים גם כאבים חזקים בקיום יחסי מין, בעיקר בחדירה עמוקה, או אחר כך, בסוף, אחרי האורגזמה, גם כן יש כאבים מאוד חזקים ברחם. אז זה דברים שאולי שווה ללכת לבדוק.
כלומר, זה דברים שצריכים להעלות חשד שבזה מדובר.
כן.
אוקיי, למדנו משהו. גבריאלה אלסנר, תשמעי, אני עוד יכול להמשיך לשאול שאלות, רק שצערי, זמננו נגמר, מסתפק במה שאמרת עד עכשיו, נדמה לי שזה הרבה מאוד גם ככה.
אוקיי.
כי לא הכרנו את המחלה הזאת יותר מדי קודם.
אני מקווה שעזרתי לפחות לנשים
להבין את,
להבין את מה העניין.
אני מאוד מודה לך.
אני מודה לך.
שלום לעידן גור, מנהל טכנולוגיות ויזם שותף בחברת אסטריקס. שלום לך.
שלום.
אני מוכרח שתגיד איך אומרים מנהל טכנולוגיות בשפה המקצועית של מנהל טכנולוגיות.
כן, אז זה CTO, okay. Chief Technology Officer, ו-co-founder.
ובעצם התפקיד שלך זה לבנות או לאתר טכנולוגיות חדשות. ובגלל זה אנחנו פה, לפתח אותן.
נכון, אז זה גם באמת לאתר ולהבין מה צריך באזורים מסוימים, וגם לראות איך מצליחים לקחת את הטכנולוגיה, ולא משאירים אותה רק כטכנולוגיה, אלא מביאים אותה כבסוף איזשהו מוצר שיכול לעזור למישהו לעשות את העולם שלו יותר טוב.
ואם היינו נותנים את זה לקצרן, הוא היה כותב איך משתמשים בה.
בדיוק.
בדיוק בקטע הזה.
בדיוק.
החברה שלכם, אסטריקס, הפעולה שלה זה בעצם יצירת, איך נקרא לזה, חומת מגן, אני יודע, שומר חומות, איך חומת אש, אבל זה משהו מאוד ייחודי, נכון? לאן הלכתם?
נכון, אז באמת, כמו שתיארת, המערכת עוזרת לארגונים להבין איך אפשר להגן בעולמות שבהם מאוד רוצים לחבר הרבה דברים אחד לשני. Mm-hmm. אני אומר דברים זה שירותים, אפליקציות, מוצרים, וזה קורה בארגונים מאוד גדולים, עשרות אלפי אנשים לצורך העניין, ואנחנו מנסים לעזור להם להיות בנקודה שהיא מאפשרת להם מצד אחד ליהנות מחיבור ומחיבוריות ומגישה של מוצרים חדשים וטכנולוגיות חדשות, אבל מצד שני לשמור באמת על הסיכון שלהם במקום שבו הם היו רוצים לראות אותו ולייצר את אותה חומה.
במנהלת הקורונה היו קוראים לזה סגר נושם.
לגמרי.
כלומר, אתה מצד אחד מגן, אבל מצד שני מאפשר לטכנולוגיות חדשניות, נגיד שבכל זאת יש לחברה רצון להתקדם קצת, וזה נותן להם להיכנס. אתה צריך איכשהו לעשות מיון ראשוני הרבה קודם. ופה, בדרך כלל אני שואל מה הייתה שאלת המחקר, אבל אצלכם אני רוצה לשאול מה חיפשתם לצורך העניין. כלומר, האם חיפשתם מה מותר, מה אסור, או שאתם עושים משאל כזה לכל חברה? איך זה עובד?
שאלה מעולה. אז מה שאנחנו עושים זה שבאמת אנחנו עוזרים קודם כל לארגון להבין מה המשמעות. אוקיי? לא משנה רגע מי זה החברה האחרת הזאת שרוצה להתחבר, ויש שאלה בסיסית של מה המשמעות. כשאני עכשיו ארשל מישהו אחר לגשת, לאיזה סוג מידע הוא חשוף, איזה פעולות הוא יכול לבצע עכשיו עבורי בחברה. זה מה שאנחנו קוראים לו חשיפה. זה להבין את החשיפה. החלק השני של הדבר זה לשאול מה זה הדבר הזה? מי זאת החברה הזאת שנמצאת מאחורי הקלעים? זו חברה? זו לא חברה? זה בן אדם פרטי שכתב איזה משהו ועכשיו משתמשים בו? השילוב של מה שאנחנו קוראים לו ה-likelihood או הסבירות שבסופו של דבר משהו יקרה עם החשיפה מייצר את הסיכון.
כאן, שוב, ברגיל באה השאלה, אוקיי, על איזה דאטה אתה מתבסס, אבל נדמה לי שאצלכם צריך לשאול איזה דאטה אתה אוסף, כי אתה גם שם צריך להעמיד איזשהו מכשיר מיון. וזה לא מיון תפוחי אדמה.
לגמרי. אז אנחנו אוספים דאטה שבסוף מספר את הסיפור של איזה דברים מחוברים. הוא בעיקר מה שנקרא לוגים או רשומות שנמצאות אצל הארגון. אנחנו אוספים עוד הרבה פריטי מידע נוספים שנמצאים מסביב, כי כשבסוף באים לארגון ואומרים לו, תראה, פה יש בעיה, או מצד שני, זה בסדר, צריך להסביר לו למה, וצריך שהוא יהיה מסוגל להסביר לעצמו למה הוא מסכים או לא מסכים עם מה שאנחנו אמרנו, כדי שיוכל ללכת למנהלים שלו או לאנשים אחרים שהוא צריך לדבר איתם ולהסביר את הדבר הזה.
טוב, אתה צריך להיות ממש הקר, כי נכנסים אליך אפילו דרך שרתים, או לא אליך לחברה, דרך שרתים, שרתי פרוקסי לכל מיני דברים, ויש מלא כאלה, ואז אתה יודע, אתה צריך לשים, אוקיי, שמת את החומה, שמת את החומה, לכאורה הגנת, אבל אתה מוכרח לדעת עמוק, 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 ועוד יותר עמוק, מי שבא, אם זה לא איזשהו, אתה יודע, סוס טרויאני או משהו כזה.
לגמרי, אז מה שאתה אומר הוא מאוד מדויק, ותראה, מרבית האנשים שעובדים בחברה, בסדר? אז לפני כן הם היו לא בצדדים של הגנה, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, עוזרים לארגונים להיות מוגנים בצורה יותר טובה. הם עבדו בגופים שונים במדינת ישראל, בין אם זה בצבא או בגופים ממשלתיים אחרים.
מותר להגיד גופי מודיעין.
גופי מודיעין לסוגיהם, מה שנקרא.
זה עדיין לא מושג חשאי לגמרי, כן.
לגמרי, והם פיתחו חשיבה, שהיא חשיבה התקפית. וכשאתה בא לעשות הגנה, כשאתה מחזיק חשיבה התקפית, ואתה מבין מה המשמעויות ולאיזה מקומות דברים יכולים להגיע, אז אתה יכול פתאום לספר סיפור שהוא מגן הרבה יותר טוב לעומת מישהו שאולי חי כל הזמן בעולמות הגנתיים יותר.
אני מוכרח להודות שעכשיו אתגרת אותי, כי פה צריך אם כך לשאול, האם אתה מבסס את היכולות של ההגנה הזאת על טכנולוגיות שאנחנו מכירים אותן מעולמות הבינה המלאכותית או הבינת המכונה, שהם, אתה יודע, הם רואים שחור לא נותנים להיכנס, רואים צבע קצת שונה כן נותנים להיכנס, עובדות בצורה כזאת, אבל אתה אומר לא, אני מבסס את המוח שלי על אנשים.
נכון, אז כי בסוף אתה צריך לשאול מה אתה מנסה לעשות. כאילו, אומנם מישהו אחר ינסה לעשות שהולך לפגוע בחברה. אחרי זה הוא ינסה לקחת את זה עם טכנולוגיה מסוימת, אולי הוא ייקח את זה ב-AI, אולי ייקח את זה בטכנולוגיה שהיא שונה. אבל השאלה פה היא בסוף, אתה יודע, קצת כמו בעולם הרפואי. זו שאלה כל הזמן של מגן ותוקף. ויש פה איזה משחק מוחות שכל הזמן נערץ, שהתוקף מנסה למצוא דרך חדשה להגיע, והמגן צריך למצוא דרכים חדשות, או להבין שיש פה בכלל דרכים חדשות שהתוקף מנסה להגיע בהם, ואז לייצר את הטכנולוגיה שתעזור. אז זה קודם כל משחק מוחות, משחק מחשבתי, והבנה רגע של איך העולם נראה, איך טכנולוגיות נראות, איך הן מדברות אחת עם השנייה. זה בסוף הסיפור של סייבר בהקשר הזה.
בהנחה שאתה הולך תמיד צעד אחד קדימה, כלומר לפני התוקף, אתה יכול אני מניח, לבנות איזשהו פרופיל של תוקף, איזה חלקים יש שם? זאת אומרת, אתה תחפש פרופילים של בני אדם שזה הרצון שלהם לפגוע או לחדור כדי לפרנס את עצמם? כלומר, קבצנים לצורך העניין?
אז אתה מסתכל גם על היבטים של מוטיבציה, ולמה שמישהו ירצה דווקא לעבוד בצורה הזאת, או ליתר דיוק, אם מישהו בחר לעבוד בצורה הזאת, בצורה ההתקפית הספציפית הזאת, מה הוא מנסה להשיג? הוא מנסה הרבה פעמים להשיג השפעה ככל שהוא יכול, או לפגוע בחברות שהן ספציפיות. ברגע שאתה מבין חלק מהדבר הזה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז הוא כנראה ינסה לחפש הזדמנויות כאלו וכאלו וכאלו, אוקיי, אז כדאי שנמקד את המאמצים שלנו עכשיו איך להתמודד עם ההזדמנויות מהסוגים דווקא האלו לעומת האחרות. Okay, כמובן, זו תהליכה הערכה.
גייסת כוח אדם, בסדר, עבדת, שמת את האנשים, כל אחד עם העמדה שלו וזה. מה, מאיפה אתה מתחיל? המוצר הראשון שאתה אמור למכור, או שמכרת, מה זה היה?
אז תראה, לפני שגייסנו אנשים, ולפני שהלכנו והבאנו כסף וכו' וכו', היה לנו חשוב להבין בכלל איך נראית הבעיה. אוקיי, או איך הבעיה הזאת נחוות בארגונים מהסוגים שאנחנו מדברים.
מוכן להגיד לך את זה, כי שמעתי את זה מיליוני פעמים, הבעיה נראית מחשב תקול. זהו, תמשיך משם.
לגמרי, אז אתה יודע, בסוף יש לזה ניואנסים, כאילו לכל בעיה ולכל איך שארגון תופס את זה, ובעצם הדבר הראשון שהלכנו ומכרנו לחברות, זה שהצלחנו להראות להם שאנחנו מבינים את הבעיה שעליהם הם מדברים, ושאנחנו יודעים להציע להם פתרון. אוקיי? ושהפתרון הזה נשמע להם הגיוני.
ספר לי על הפתרון הזה.
והפתרון אמר, תראו, אנחנו נצליח לספר לכם את הדברים שהם מחוברים, ואנחנו נספר לכם את המידע הנוסף הזה והזה, ואנחנו אפילו לא נבנה לכם איזה מוצר יפה וכו' וכו', אנחנו ניתן לכם דוחות. ואנחנו נגיד לכם מהם חמשת האיומים הכי משמעותיים מהסוג הזה. ושאלנו אותם, אתם מוכנים לקנות את הדבר הזה? אם אנחנו יכולים לייצר לכם דוח עם החמישה איומים הכי משמעותיים בתחום שאנחנו עושים.
אבל זה לא רק איומים, זאת אומרת, אתה כמו שאמרנו, זה סוג של סגר נושם, אתה צריך לראות מה מבחינת החברה באדום בוהק, ומה מבחינת החברה בכחול.
לגמרי.
אוקיי.
אז זה כבר התפתחות. זה כבר התפתחות של בדיוק מה שאתה אומר. אבל החלק הראשון זה שרוב הארגונים בכלל לא ידעו מה מחובר, מה נוגע במה בתוך הארגון שבו אני חי. זאת אומרת, הם יודעים שיש אנשים שיש להם גישה למערכת.
אבל אז, עידן, אתה יכול להגיד מה נכנס באנטר ומה נכנס בלי אנטר. כלומר, אם מישהו לחץ על אנטר, אתה תראה את זה. אוקיי, אז אתה תיתן לו, בוא נגיד, דוח של איומים, זה לדעתי יותר מחמישה, אני מניח שתגיעו שם למאות, תלוי מה סדר גודל של החברה. אבל השאלה היא איך אתה בונה את המסננת הזאת לאו דווקא על אנטר או לא אנטר, כי כמו שאמרת בעצמך, יש דברים שהחברה תרצה אותם דווקא.
לגמרי. אז תראה, קודם כל, כבר בהנחה רגע הראשונה שאתה אומר, שאתה תראה את מי שנתן אנטר, כן. אז הבעיה מתחילה כבר שם. רוב הארגונים לא רואים שמישהו נתן אנטר.
חזרנו איך זה נקרא? לבעיה האנושית?
זה הרבה, אתה יודע, זה בעיה והזדמנות.
אבל אתה מוכרח לעקוף אותה, כי לא כל הזמן יושב מישהו ליד העמדה שלו, ולא כל הזמן מה שמגיע זה גם מה שנראה, משום שבחלק מהזמן זה מגיע בשעות שאין עבודה. כלומר, שאנשים לא נמצאים.
לגמרי. Okay. ולכן הדרך היא לא עכשיו לשבת לבן אדם על העמדה ולהסתכל לו מאחורי הראש ולראות מה קורה שם, אז להסתכל מנקודות מבט אחרות, ולעזור לחברה להבין איפה כל האנטרים האלה קרו, למה הם קרו, מה זה עשה בעצם לארגון, בעצם זה שנתנו אנטר. וכמו שאמרת, זה לא חמישה, זה מאות, זה אלפים לפעמים, והשאלה של תיעדוף היא שאלה מאוד מאוד חשובה.
אז המכונה שהתוכנה, מה זה יישומון, לאן הלכתם?
כן, טוב. אז בסוף זה פלטפורמה, אוקיי? כן. שהיא מממשת את אותו רעיון, היא מציגה היום הרבה יותר מאשר רק חמישה דברים שהם הכי חשובים, היא מציגה כל הבעיות שאנחנו מצליחים לראות, את כל התיעדופים ביניהם, את כל ההסברים הקטנים שיעזרו למישהו בארגון שעליו אנחנו מנסים להגן, להבין איך לקחת את זה קדימה.
אני שואל אם פיתחתם איזושהי חומרה מסוימת או שרק משהו שקשור ליישומים?
כן, אז פיתחנו תוכנה ופיתחנו אלגוריתמים שעוזרים לנו לנתח את המידע בצורה שהיא יעילה, אפקטיבית, והדבר הזה מספק את היכולת לארגונים באמת בסוף לצמצם את הסיכויים שהם יתקפו, או שאם הם נתקפו, לראות איך אפשר לטפל בדבר הזה כמה שיותר מהר.
כשאתה בא לחברה, מציע, אתה אומר להם, אני נמצא על השרת שלכם, אני נמצא על השרת החיצוני, אני נמצא איפה?
כן, אז מה שאני עושה זה שאני מקבל גישה למקומות שבהם הרשומות או הלוגים שלהם שמורים, אני אוסף אותו, ואז אני בעצם לא מותקן ממש אצלם, אבל אני יכול לקבל מידע שהוא חשוב לי כדי לנתח ולתת להם את הערך.
ואז אתה יכול להגיד להם, תראו, ניסה להיכנס איזשהו גורם שפיתח מצלמה, אבל גם ניסה להיכנס איזשהו גורם שהוא דמות פיננסית שמנסה פה לעשות מה שנקרא תרגיל כופר.
לגמרי. לגמרי, בדיוק.
אבל זהו, בגלל זה שאלתי, כי אתה יכול, אתה יכול לראות מי בסדר, שזה אני סומך עליך, אבל אני רוצה לסמוך עליך גם שתדע לדעת מי לא בסדר. אז איך אתה יודע?
יפה, אז חלק מהעבודה שלנו זה באמת להצליח...
כי כבר דיברנו על בניית פרופילים.
בדיוק, בדיוק. אז חלק מהעבודה שלנו זה להצליח לזהות פרופילים שנראים יותר חשודים לעומת פרופילים אחרים. לדוגמה, פרופילים שאומרים שהם עושים משהו, אבל הם מבקשים גם גישה להרבה מאוד דברים שלא קשורים למה שהם עושים. או פרופילים שאנחנו מזהים איך הם מתנהגים בצורה של שגרה, ולפעמים הם מתחילים להתנהג בצורה שהיא אחרת, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לארגון, תראה, עד עכשיו זה התנהג כך וכך, אבל עכשיו זה כבר ממש סיפור אחר.
אתה בודק אותם גם במסגרות אחרות מעבר לבדיקה שגרתית באינטרנט, נניח בגוגל או משהו כזה, מה החברה שמנסה להיכנס?
כן, אז אנחנו משתמשים במקורות מידע מסוגים שונים, mm-hmm. חלקם בסדר, הם גלויים וקיימים, חלקם...
אבל אתה צריך להיות הרבה יותר בעולמות הנסתרים.
נכון, והרבה מהדברים באמת נמצאים או בעולמות הנסתרים, או בזכות העובדה שאנחנו היום כחברה שמגינה כבר על עשרות ארגונים, mm-hmm. יש לנו יכולת לראות איך חלק מהדברים האלה מתנהגים בארגון א' ובארגון ב' ובארגון ג', ואז לייצר כבר תמונה שהיא הרבה יותר שלמה, היא הרבה יותר מלאה, לגבי מהי שגרה לעומת מהי חריגה.
מתקשר על האחראי על הסייבר במשרד הביטחון ושואל אם יש לכם רישיון, או לא אם יש לכם רישיון, אלא אם צריך לדבר כזה איזשהו רישיון של גוף מאסדר כמו ממשלה או מדינה, או שכל אחד יכול לפתח תוכנה מהסוג הזה ולערוץ איתה?
למיטב ידיעתי, היום כל אחד יכול לפתח תוכנות באזורים ההגנתיים, mm-hmm. שוב, היא לא תוכנה התקפית. ויש לנו גם חברות שהן מנסות להתחרות בתוך המרחב הזה.
לא, כי... זה ברור, כי... יש יותר מדי...
לגמרי.
כן. עכשיו, אנחנו ככה על הקצה, אז איזושהי שאלה שבוא נגיד, היא מונחת על השולחן, אבל איכשהו צריך לדבר עליה, בסדר? הפיל שבחדר. אתה מגן על איזושהי חברה, ואתה שם לב שמנסה להיכנס אליה, כלומר, מנסה להיכנס חברה אחרת, שגם עליה אתה מגן.
כן, אז...
סוג של ניגוד עניינים.
אז דווקא להפך, זה דווקא במקומות כאלה אפשר לעשות הרבה יותר בקלות את השיחה שעוזרת לשתי החברות להבין רגע איך דברים אמורים להיראות, האם הם עומדים בהתקנים שהם צריכים לעמוד. דווקא לייצר את השיתוף פעולה הרבה הרבה יותר קל, שזה חברות שמבינות ביחד את עולם הבעיה, וכל אחת מנסה להגן על עצמה, בסדר? ובעקבות זה שהיא מנסה להגן על עצמה, היא מנסה להעלות את הסטנדרטים שלה למקום יותר גבוה. Okay. היא מבינה, היא רואה בעיניים למה היא צריכה לעשות זה בשביל החברה האחרת.
אוקיי, okay. שאלה אחרונה, באיזה עולמות אתם עובדים? זאת אומרת, מי החברות שאתם יכולים להגן? כי אני תראה, רכבות ותשתיות, ואני יודע, חברות חשמל או דברים כאלה, זה קצת גדול על דבר כזה, כי הם מפתחים פעם אחת טכנולוגיה, וזה מה שהם צריכים, הם לא ירוצו למיליון דברים. אז מי כן?
אז הלקוחות שלנו היום נעים בין חברות שנגיד עברו הנפקה, והן חברות שנגיד קמו ב-10-15 שנה האחרונות, ובין חברות הרבה יותר מסורתיות, כמו חברות בתחום הנדלן, שהן Fortune 500 companies, אבל שמשתמשות בטכנולוגיות מתקדמות, חשוב להם להכניס טכנולוגיות חדשות לתוך הארגון, גם אם יש להם את הטכנולוגיות הישנות מלפני כן.
אבל הטכנולוגיות מוגנות, אני מניח.
הם רוצים שזה יהיה מוגן, כי יש להם סיכון מאוד גבוה.
עידן גור, תשמע, אתה רואה, השאלות לא נגמרות. כי מאמצי החדירה לא נגמרים. אבל נאלץ לסיים כאן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלה אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? לידיעת המאזינים בנימין נתניהו ואלי כהן, שימו לב מה הולך במשרד החוץ הרוסי מבחינת השימוש ברשתות החברתיות.
משרד החוץ הרוסי הוא מהמשרדים הכי פעילים בעולם במדיה חברתית. הוא מנהל אלפי חשבונות מדיה חברתית, זה כולל פייסבוק, זה כולל טוויטר, זה כולל אינסטגרם, זה כולל טיק טוק. אנחנו מדברים על משרדי חוץ, בכירים במשרד החוץ, שגרירויות, שגרירים, נספחי תרבות, נספחי תקשורת, מערך של אלפי חשבונות מדיה חברתית, בעשרות שפות אגב. הם מצייצים בפרסית, הם מצייצים בערבית.
חקר שיטות לימוד חדשניות שהתפתחו במהירות בהשפעת הקורונה.
סגנונות למידה מדברים על צורת קליטת הפנמת חומרים, האם הצורה, השיטה הוויזואלית או הווקלית, איך אנשים קולטים ידע יותר נכון. והנושא של מקצב הוא נושא שכמעט ולא קיבל תשומת לב במחקרים ישנים.
וזיהוי מוקדם של היצרות כלי דם אצל חולי כליות, מטופלי דיאליזה.
הצורך, ה-unmet need שהציגו לנו, אמרו, תפתחו איזושהי טכנולוגיה, שבלי להפריע לשגרת החיים של המטופלים, תדע לזהות בצורה זולה ומהירה את הסתימות האלה, זה נקרא סטנוזיס, את הסתימות האלה, בשלבים מוקדמים, עוד לפני שאנחנו מרגישים אותם. כשעוד יש אפשרות לעשות טיפול מונע, או סוג של שרברבות מונעת, לפני שבכלל מגיעים לאמרג'נסי.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.